טוב.
חוזרים להגדה, ובקשה, אם אפשר באמת, שמהפעם הבאה גם יהיו אגדות. כי אני רוצה כבר להיכנס תוך פנימה. אז שיהיו אגדות בפנים. אנחנו בכסלב, אבל לומדים את האגדה. אני מזכיר איפה היינו לפני שבועיים. בסדר? אני מזכיר במה עסקנו לפני שבועיים. בעיקר התזכורת תהיה דרך לימוד ביחד, ככה בדקות הראשונות, ממש בקצרה, מתוך מקור הדברים שבו עסקנו לפני שבועיים ביחד, בדברי המהר"ל בגבורות השם. אנחנו דיברנו בפעם הקודמת, שר כוח דרור, שר כוח, אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על כמה מעלות טובות למקום עלינו, נכון? ראינו שישנן 15 מעלות, אילו הוציאנו ממצרים, יש לכם דף שם, נכיר, שיהיה לך שיהיה לך אותיות, אל תעשה את זה, אבל... אילו הוציאנו ממצרים, שפטים, עשה באלוהיהם, הרג את בכוריהם, זוכרים? דיברנו על 15 מעלות, ואמרנו שהלילה של ליל הסדר בעצם מתחלק לשלושה חלקים, מתחלק לשלושה חלקים שנמצאים ב-15 השלבים האלה. ראינו אותם כשלבי גמילה. זוכרים? שלבי גמילה מיציאת מצרים. עוד לא נגענו, אמרנו רק בעל פה, לדעתי הענייה, ואת זה אני רוצה לנסות לעשות ביחד בשלבים הקרובים, סימני הסדר, והסימן המקובל ביותר, יש אגב מישהו שלא פועל לפי הסימן של כזה שרוחץ כאן, כי יש מנהגים מאוד רחוקים, יש כמה סימנים שניתנו בראשונים. נדמה לי שממש הכי... כלומר, התקבל אצל כולם, הסימן המקובל של קדש, אורחץ, כרפס, יחץ וכו', הוא סימן של 15 חלקים בסדר. וגם הם, לעניות דעתי, מחולקים אחד לאחד על הבסיס של המעלות הטובות. וזה לא רק כדי להראות את ההתאמה, אלא זה יאפשר לנו לעבור על הסדר נכון, ולהבין מה רוצים בכל שלב. כי קדש זה קדש, אז עושים קידוש, מה אני צריך סימן? זה תמיד התריד אותי בנושא של הסימנים. קדש, אורחץ, כרפס, יחץ, זה רק נושא טכני, כלומר שהילדים יזכרו. אני גם בלי הסימנים של קדש, אורחץ, יודע שמתחילים את הערב בקידוש. מה? קידוש. האמת שאלמלא הייתי יודע שהרחץ שאחרי הקדש, בסדר? שהרחץ שאחרי הקדש, יוביל אותי עכשיו לקרפס, אז זה גם לא מפתיע אותי, כי תמיד יש קידוש ואחרי זה נטילת ידיים. נכון? זה הסדר. קידוש, רחץ. ההפתעה מתחילה בקרפס, יחץ וכו'. זאת אומרת שהסימנים שניתנים לא ניתנים רק לדברים שבאו להזכיר לי את ליל הסדר. כי הילד השואל יודע מכל שבת את קדש ורחץ. אז מה, בשביל החרוזים, כדי שיצא טוב בשיר? אז קדש, אורחץ, כרפס, יחץ, לעניות דעתי, נקבעו כ-15 סימנים שההבנה אותם תהיה מתוך ההבנה המאוד מאוד עמוקה במעלות הטובות למקום עלינו. בסדר? וכשנבין את זה בהתאמה לזה, נוכל להיכנס לכל המהלך. כדי לראות את המבנה עוד לפני קדש, אורחץ, אני רק רוצה לראות ביחד, לקרוא את הדברים בדברי המהר"ל, לא נרחיב בהם מדי, כי הם יהיו בסיס להרבה לימוד בהמשך. פרק מונטט בגבורות השם, לשונו כרגיל מדהימה, הוא מסביר את הדברים נפלא. ואילו תתוו מעלות, פרק מונטט עוסק בכמה מעלות טובות למקום עלינו. ואילו תתוו מעלות נחלקים לשלושה חלקים. רואים? מה שדיברנו על פה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל... חמישה הראשונים זוכרים את האגדה, אנחנו בכסלו, זוכרים את החמישה הראשונים, אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהם, לא עשה באלוהם ולא הרג את בחוריהם, אז אלוהם בחוריהם, ואילו הרג את חוריהם ולא נתן לנו את ממונם דיינו. אלה חמישה הראשונים. בסדר? זה חמישה הראשונים. אחרי זה נתן לנו את ממונם ולא קרא לנו את הים. זאת אומרת, עברנו גיאוגרפית ממצרים לים ולמדבר. בסדר? ואז קרא לנו את הים ולא הבירנו בתוכו ולא שיקץ הרינו בתוכו. בסדר? ולא יאכיל לנו את המן ולא סיפק צורכנו במדבר. בסדר? החמישה הבאים, מדבר. בסדר? ים ומדבר. ואז החמישה האחרונים, אילו סיפק וכו', ולא נתן לנו את השבת, אילו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני, זה החמישה של הדביקות. טוב? זה כבר רוחני. זה כבר לא רק עניין טכני. עד ארץ ישראל, אבל לא ארץ ישראל, אלא ארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה, לחפר לנו על כל עוונותינו. אז זה חמישה האחרונים. חלוקה. חמישה הראשונים, באלו תדבר מעלות לחלקים לגימל חלקים, נראה את הדברים רק בלשונו של המערה לרגע כפתיחה. חמישה הראשונים כולם מדברים במה שהגיע לישראל ביציאה. היא היציאה מן השפלות שהיו עבדים למצרים. כאן בישיבה ברוך השם מתרגלים ללמוד מערל, אז צריך לדעת שכל לשון, כל מילה בו היא יסודית. אנחנו לומדים עכשיו את סוגיית היציאה, זאת היציאה מן השפלות שהיו עבדים למצרים. ואין כאן התעלות. זאת אומרת, יש כאן סור מרע. אין כאן עוד משהו חיובי. אין כאן התעלות. בסדר? הוציאנו ממצרים. ועכשיו אנחנו בלגים. בסדר? הוציאנו ממצרים. מה זה טוב? ומה קרה? ואין כאן התעלות, רק שהוציאה ממצרים. שלא יהיו עבדים למצרים. בסדר? יציאה מעבדות, או בלשון הקודמת של המערל, יציאה משפלות. הלאה. וחמישה מעלות האמצעיים, אני מקודם בכוונה רציתי להראות את הניתוח אפי כמעט גיאוגרפי. החמישה הראשונים במצרים, אחרי זה אנחנו במדבר. בסדר? אבל הפיזיה זה בא לדבר על משהו אחר. וחמישה האמצעיים, וחמישה מעלות האמצעיים הם התעלות. בסדר? עכשיו, התעלות זה לא רק ייחודיות, אלא שהיו ישראל מתעלים על עולם הזה במה שנעשה להם ניסים. יכול השואל לשאול, וכאן הבן שואל, מה, ויצאנו ממצרים זה לא נס? אתם מבינים את מה המערה מתכוון? יש נס במובן של נס שיצאתי ממשהו, ויש נס במובן של לעלות על נס. של דגל, של התנוססות, של מי אני. הניסים של חמישה מעלות האמצעיים באים לתאר את מעלתם של ישראל. מהי מעלת ישראל? שהם למעלה מהטבע. אין דרכו של ים להיקרא. שלב ב', ים שנקרא, אין דרכו שהוא יהפוך ליבשה ממש באמצע. חורבה. שטיפה יסביר בלי להיכנס בכלל. אנחנו עוד נגיע לאמצעים, אנחנו לא נרוץ קדימה, אנחנו היום מתחילים בשניים הראשונים, לכן אני, אל תיתנו לי ללכת מהר. אבל באמצעים ההתעלות היא איך אנחנו מתעלים עוד יותר למעלה מהמציאות, עוד יותר למעלה מהטבע. בסדר? זה מושג ההתעלות. העבירנו בתוכו בחורבה, אבל גם שיקץ הרינו בתוכו. ואחר כך יש מציאות של מן במדבר, ואחרי זה סיפק צורכנו. טוב? זה החמישה האמצעים. וחמישה מעלות האמצעים, אני חוזר, שורה שלישית, הם התעלות שהיו ישראל מתעלים על עולם הזה במה שנעשה להם ניסים. מעלות אחרונות הוא תכלית החיבור והדיבוק בו יתברך לגמרי. בסדר? יציאה מהמצרים ממצרים, התעלות, הידבקות. טוב, התחלה, אמצע, סוף. במים האחרונים, שבת, הר סיני, בסדר? תורה, ארץ ישראל, בבית המקדש, לחפר על כל עוונותינו. ול לפיכך, חמש מעלות הראשונות הוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהיהם והרג בחוריהם ונתן לנו את ממונם. וכל זה בעניין יציאה לבד, שעד כאן הייתה היציאה שיצאו ממצרים. המהר"ל לא רק חוזר על עצמו כידוע, אלא גם אומר, ועכשיו תתחילו לעשות עבודה. אני רוצה שתבחינו מה יש בשפטים, ומה קורה כשעוברים מהשפטים בהם לבאלוהיהם, ומה עובר מבאלוהיהם לבחוריהם, ומה העניין שנתן את ממונם. איזה שלבים עולים כדי שאני אצא ממצרים? מי? עם ישראל. אני. כל אחד. בהקדמות שדיברנו לפני ההגדה, אתם זוכרים, אמרנו שאם התעוררתי בבוקר ועדיין צריך לקרוא קריאת שמע, סימן שעוד יש מצרים. ואם עוד יש מצרים, אני צריך לצאת ממצרים, ובכל יום ויום חייב אדם לצאת ממצרים. אז אלה השלבים שאני צריך לדעת. כלומר, אני צריך לעבור את השלבים האלה כל יום. טוב? לכן הלימוד בהם הוא כל כך חשוב, לכן אומר לנו בעל ההגדה סימנים. תתרגל. קדש. רחץ. זה יסודות לא רק לזכור מה עושים, מתי שמים את הכרפס, אלא איך פועלים. מי זה הכרפס שלך, בן אדם? זאת עבודה שלמה. נלך איתה לאט לאט, אני ממשיך. וחמישה אמצעיות מדברים במה שהגיע לישראל מן המעלות אחר היציאה. מה המילה המרכזית? מן המעלות אחר היציאה, ההתעלות. והתחלתם, קריאת ים סוף. ואחרי זה העבירנו בתוכו בכור רבה, ושיקצרנו בתוכו, וסיפק צורכנו במדבר, והכילנו את המן, אלה החמישה. וכל הניסים באין ספק, הוא אומר עוד אני לא נכנס לפירוט, כל הניסים באין ספק הם מדרגת ישראל, כמו שהתבאר. כמו שהתבאר אומר, על זה כן נדבר בהמשך הפרק, לא ניכנס עכשיו, אנחנו נגיע לזה בהמשך בעזרת השם. אני, לדעתי הענייה אומר, זה הרחצה מוציא מצא מרור כורך. נגיע לזה. בליל הסדר אנחנו עוברים גם כן שלוש מקומות, שלושה מקומות, כמו שעברנו מצרים, מדבר, דביקות. אנחנו עוברים בליל הסדר את סיפור העבדות והיציאה, הקידוש, זכר ליציאת מצרים, הרחץ, הכרפס, היחץ של העבדות, וכל המגיד. זה חמשת הראשונים. אתם רואים את המבנה? זה מבנה פילי. אחר כך אנחנו עוברים לאמצע, אנחנו מגיעים לאוכל אבל עוד לא אוכלים, זה לפני האוכל, עוד לא הגענו למדרגה שאנחנו כבר מתעלים בעילוי של דביקות גמורה, של אוכל, של שולחן עורך. אנחנו נמצאים במציאות שבה אנחנו מבררים את הקדושה המיוחדת שלנו, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכול מצה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכול מרור, זכר למקדש כהלל כורך. בסדר? מוציא. אז הרחצה מוציא מצה מרור כורך, זה האמצעיות. יקבילו ממש, וזה פלא פלאות, יקבילו ממש כמו שיתבאר, אומר המהר"ל, בעזרת השם לחמישה אמצעים. המהר"ל לא מזכיר את הקדש רוחץ. אני אומר, אני נזהר, אבל פשוט שזה ממש כך. נגיע לזה בהמשך. אומנם חמישה אחרונות. המילה אומנם היא לא רק מילת ביניים, היא אומרת, זה כבר בכלל אלוקות. עכשיו עוברים למעלה. בסדר? אומנם. כאילו, יש כאן חמישה, 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 אבל בעצם יש כאן עשרה ועכשיו לחמישה הבאים. אומנם חמישה אחרונות, כולם הם מדברים במצוות אלוקיות. זוכרים? נשמת כל חי. זה כבר החלק של הליל הגדול. זה איך כל הבריאה עולה למעלה, והסיום של כל מי שזוכה לסיים בשיר השירים. שם כבר נמצאים במעלית של החמישה האחרונים. אומנם חמישה האחרונות, כולם הם מדברים במצוות האלוקיות, והחידוש הגדול, במה זה מתחיל? בשולחן עורך. אנחנו היינו מצרפים את השולחן עורך לאמצע, לא? תחילת האלוקות זה הקנה דלך. לא להתבלבל.
בסדר?
שיר השירים, נו, קנה גלח, זה לא קוט. צריך לדמור את זה, אנחנו עוד נדבר על זה הרבה 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 הרבה. הלאה. אמנם חמישה האחרונות, הייתי בשבוע שעבר, בחצי שנייה בסוגריים, סיפור מדהים. רב אהרון הגדול מקרלין, היה בחבורה קדישה שלמדו אצל המגיד ממזריץ'. והוא היה בן גילם, פחות או יותר של אחרים, של התניה וכולם, אבל א' הוא נפטר מוקדם יותר, והיחס אליו היה באמת מאוד מרומם. מאוד מרומם. מישהו אגב סיפר לי, חסידי קרלין, יש אצלם סיפור ידוע, שאת המנגינה הידועה, את הניגון של כה, יא אחשוף נועם שבת, שחיבר רב אהרון הגדול מקרלין, אתם יודעים מתי הוא חיבר אותו? ככה מסופר אצל חסידי קרלין, שהמגיד ממזריץ' יושבים בסעודה שלישית, והמגיד אומר, אהרון ינגן. כאילו, נו, אהרון תפתח שיר. אז הוא ניגן. זה מה שיצא מה אפשר לעשות. אהרון ינגן, אז אהרון ניגן. זה מה שהתנגן. אז מסופר שפעם בערב שבת, בליל שבת, ישבה חבורה קדישה, וישבו כל אחד עם עצמו, ועסקו בעולמות שלו. ובאיזה כיתון קטן ישב רב אהרון הגדול מקרלין, המגיד היה בביתו. רב אהרון הגדול מקרלין אמר שיר השירים. נו, מה קורה שהוא אומר שיר השירים? אני לא יודע. אז הוא אמר שיר השירים. בשלב מסוים מגיע שליח של המגיד ממזריץ' ונכנס בפיקות ככה למסמדרש, לחבורה, ואומר, איפה רב אהרון? הוא לא שם, זה דופק, והוא אומר שהוא מבקש, המגיד מבקש שרב אהרון יפסיק. זה בבית, זה רחוק היה. אז הוא אומר, למה? אז הוא אומר, כי הרעש שהשיר השירים עושה בשמיים לא מאפשר למגיד לישון. הרעש שהוא עושה בשמיים, אי אפשר לישון. זה כאלה רעשים שאי אפשר לישון. יש גומרים את הסיפור פה. ומסבירים חסידים, אתם יודעים מה עומק הסיפור. עומק הסיפור הוא לא לאיזה מדרגות מגיע רב אהרון. תחשבו מהי המדרגה של השינה של המגיד. אתם מבינים? לאן מגיע רב אהרון בשיר השירים? נו. אבל המגיד ישן, איך אתה מפריע לכוונות של השינה של המגיד? כשאתה מתעסק בשיר השני. אז חמישה מעלות אחרונות זה קודם כל הקנה דרך. זה השולחן עורך, תכף לדעת את זה. היי, השולחן עורך, יש צפון, ברך, הלל, ברכת השיר, נרצה. ונרצה זה כבר מלמעלה בכלל. ורצה אלוקים את מעשיך. זה מתחיל בביטול הגמור של שולחן עורך. זה נגיע לסוף. אמנם חמישה האחרונות, כולם הם מדברים במצוות אלוקיות. זהו הוראות על דביקתם לגמרי, הוראות לא במובן של הוראות, אלא במובן של להראות, היראות. על דביקתם לגמרי בו יתברך. בסדר? ישראל וקודש הבריחו חד. זה חמישה מעלות האחרונות. טוב? חד ממש. על דביקתם לגמרי בו יתברך. כנסת ישראל היא האלוקות בעצמה. נתרגל לזה, נגיע לזה אחרי זה. ואין אחריהם עוד מעלה, אחריהם הכוונה היא אחרי חמישה המעלות האחרונות. כי נתינת השבת היא מצווה אלוקית. הוא אומר, לא מדובר פה עכשיו ועוד סיפור. מן, סיפק צורכנו, שפטים, חוריות. די, עברנו למצוות. כי נתינת השבת היא מצווה אלוקית, וכן קרבנו לפני הר סיני ונתן לנו את התורה, והכניסנו לארץ ישראל הקדושה, ובנה לנו בית המקדש. כל חמישה האחרונים מדברים במצוות קדושות אלוקיות, ועל ידי זה אנו דביקים בו לגמרי. אתם יודעים איך אומרים שעל ידי מצוות דביקים בו? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו, על ידי מה? במצוותיו. הקידושים מתרחשים על ידי הציוות, מצוותיו. בירור המצוות מתחיל בחמישה האחרונים. הלאה. נמצא כי חילוק אלו תדבר מעלות הם לשלושה חלקים. כי קודם שיצאו ישראל ממצרים, איך הוא קרא לזה במשפט הפותח? אתם זוכרים איך הוא קרא לזה? היציאה מן השפלות, נכון? היציאה מהעבדות. כאן הוא מגדיר יותר. כי קודם שיצאו ישראל ממצרים, לא היה להם מציאות כלל. קודם שיצאו ישראל ממצרים לא היה להם מציאות. אין מציאות שנקראת ישראל. פירוש, הוא כבר התבאר בפעמים הרבה שהיו כמו העובר שנבלע בבטן אמו. בסדר? כך היו נבלעים במצרים במה שהיו תחת רשותם. טוב? אתם זוכרים את התיאור של יחזקאל כשיוצאת כנסת ישראל ממצרים ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, מי שלא זוכרים, בפרק ט"ז ביחזקאל מופיע כל התיאור, תיאור של לידה, תיאור מדהים, ממש, איך הוכתלת למשעי ואיך יוצא הדם, ואת נזרקת ואף אחד לא רוצה אותך. בעצם, התיאור הזה מופיע כבר בפסוק בתורה, איך מתוארת יציאת מצרים, יצאנו ממצרים גוי, מקרב גוי. רמזנו פעם באחד השיעורים, אתם יודעים מה זה גוי מקרב גוי? יודעים מה זה גוי מקרב גוי? בעזרת השם, שכולם יזכו בעזרת השם, לדורות ישרים יברכו. גוי מקרב גוי זה לידה. גוי זה גב. ג' ו'. מה זה גב? גוף. מתי פוגשים מפגש של גב שיוצא מקרב גב? לידה. כשעובר יוצא מאימו, זה גוי מקרב גוי. זה גבל. ממצרים יצאנו גוי מקרב גוי. מה קורה בלידה? פתאום אומרים, וואי, בן אדם. זה היה סתם איזה מין כדור בועט, וזה בן אדם. זה גוי מקרב גוי. הם עם בני ישראל. פתאום נהייתה מציאות. בסדר? זאת היציאה. כלומר, תחילת תהליך הגמילה שלי, שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, של העולם, ממצרים, היא ביצירת מציאות. יש לי שם. לפני ההתעלות. בסדר? נתחיל בזה עוד רגע. אני רק מסיים את הדברים במערב, זה דברים נפלאים. כי קודם שיצאו ישראל ממצרים לא היה להם מציאות כלל. הוא כבר התבאר בפעמים הרבה שהיו כמו העובר שנבלע בבטן אמו, כך היו נבלעים במצרים במה שהיו תחת רשותם. כאשר יצאו ממצרים, כאילו יצאו למציאות. ועל זה תקנו לומר מאפלה לאורה. ומה אומר עובר? הוא יוצא מאפלה לאורה. וכמו שהתבאר לכמן. ואחר שנמצאו במציאות, עכשיו יש מציאות, כלומר יש עם מי לעבוד, יש במה להיאחז. אני לא יכול להעלות משהו שאין. אני לא יכול להעלות עובר. זה הסבר פשוט כל כך. ואחר שיצאו ממציאות, נמצאו במציאות, העלה את ישראל להיותם מושלים על כל הנמצאים התחתונים. בהתחלת זה היה קריאת ים סוף. שכאשר נחרב הים בפניהם מורה על שהם מושלים על דברים הטבעיים ובזה הם מתעלים על עולם הטבע. וזה מורה על שיש לישראל מעלה נבדלת קדושה שבפניהם המציאות נדחה, וכבר הערכנו בזה למעלה בכמה מקומות. ונסיים המערל, ואחר כך חמש מעלות התדבקות עם השם יתברך, זה עוד מעלה יתירה, שלזה לא נכנסים עכשיו. כבר אמרנו לך למעלה, כי כל דבר יש לו התחלת התקרבות ואמצעות התקרבות וסוף. וכל אחד ואחד בפני עצמו. זה משפט מאוד יסודי. הוא לא בא להגיד לכל דבר יש התחלה, אמצע וסוף. שואלים עליך. יש התחלה, כלומר כדי להגיע למשהו בעולם אני צריך להכיר את ההתחלה, מה היעד ומה נאחזים כדי שאפשר יהיה בכלל להתחיל, מה האחיזה, יש פה משהו שבכלל אפשר לעבוד איתו, יש מישהו פה, אולי אין מישהו לעבוד איתו. יושבת חבורת אנשים בוועד בית ורוצה לשפץ את האזור. אבל פתאום מסתבר שבעצם הם כולם אורחים. אתם מבינים מה אין? אין התחלה. אין מציאות. אז דבר ראשון צריך ליצור התחלה. וזה בפני עצמו. זאת עבודת חיים, יש התחלה. אני בעל בית פה, אני שייך לזה, יש התחלה. אחרי זה כבר יש התחלה, מצוין. מה היעד? אני קופץ לסוף. מה היעד? הרי אפשר לבלבל את המוח ולדבר כל החיים ולא להגיע לכלום, מה היעד? אז יש לי דירה, אבל בשביל מה? והכל נקי, אבל בשביל מה? ויש תמונות, אבל בשביל מה? ויש בריאה, אבל בשביל מה? לעשות לו דירה יתברך בתחתונים. דיבוק בו לגמרי יתברך. היעד, זה בפני עצמו. אבל אין איזה משמעות אם אין אחיזה. איך נעשה לו דירה יתברך אם אין מישהו שיכול בידיים לעשות פה פעולה? איך מישהו יעשה פעולה בידיים אם אין לו אישור להיכנס לדירה? ויש את כל החיים, וזה האמצע. בסדר? כלומר, כשיש ייעוד מסוים, הוא מחולק לשלושה חלקים. ראיתי אתמול במילה, רק במילה, כי זה הברקה מדהימה, במילה. בשיעור במסכת אבות, מי שני לומדים מסכת אבות בחצור, אז ראיתי אתמול בשיעור באבות, יוסי בן יועזר איש צרדה אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים. מאיר הבן ישחי הערה וורט, וורט, ממש וורט, אבל עומק לא יאמן. יהי ביתך בית ועד לחכמים. הוא מאיר הערה קטנטנה, הוא אומר, מה זה בית ועד לחכמים? בית ועד לחכמים. מהתורה תחילתה באות בית. סופה באות למד. ומהי האות האמצעית של התורה? וו בגחון באותיות. בית ועד לחכמים. עכשיו, למה זה גם מתוק וגם מדהים? כי בשביל שהבית שלי ידע מה הייעוד שלו, צריך לדעת מה ההתחלה, מה הסוף, ומה הוו, מה האמצע, מה ההמשכה מלמעלה למטה. כי אני לא יכול ליצור התוועדות אם אין לי את שלושת הנתונים האלה. זה נחמד להתוועד יחד, וסטלבט. זה נחמד מאוד. אני לא משהו, זה חשוב. גדולה לגימה זה נחמד מאוד, לפעמים גדולה מדי. זה נחמד מאוד. אבל זה לא התוועדות. זה לא הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. זה לא ייעוד שיש לו התחלה בפני עצמו, וסוף בפני עצמו, ואמצעות בפני עצמו, והכל אחד. בסדר? לכן הלילה הזה קוראים ליל הסדר. כי בשביל לצאת ממצרים ולעבור להיות אתה מסוים ולהגיע לדביקות, יש סדר. יש לפעמים תחושות שאם היה צריך לקרוא לזה באיזשהו שם בעברית, היו צריכים לקרוא לזה ליל הבלגן. אבל זה ליל הסדר. ולכן היו נותנים סימנים. ורב יהודה היה נותן סימנים, וכולם עסקו בסימנים, וכל מי שעסק בסימנים דיבר על השלושה, שלושה, שלושה. ורק בהמשך נראה איך בצח והדש ובאחיו חלוקת המכות לשלושה היא גם כן אותו עניין. מהלך אחד שהמהר"ל תובע אותו פה, יש התחלה, יש סוף, יש אמצעות, וכל אחד בפני עצמו, והכל יוצר סדר שבסופו אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה על הרי בזונים. יש סדר, יש מבנה. בסדר? הוא מסיים רק, נקרא את הסיום, נחזור למשפט האחרון, הוא כבר אמרנו לך למעלה, כי כל דבר יש לו התחלת התקרבות ואמצעות התקרבות וסוף. לכל אחד ואחד בפני עצמו, כי אין הדבר כאשר הוא בהתחלה כמו שהוא כאשר כבר הוא באמצע. הוא לא אומר כמו שהוא כאשר הוא כבר, אלא כאשר כבר הוא באמצע. אתם יודעים מה זה כבר הוא? יש כאן אישיות, כבר הוא. ואין הדבר כאשר הוא באמצע כמו כאשר הוא בסוף. כל התהליך הזה צריך לעבור לאט לאט. ולכן כל סיפור יציאת מצרים הוא הריון. הריון הוא התהליך היחיד שמסביר מה זה בעצם תהליך. כמה שיש שלבים קשים מאוד 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 באמצע, לא תמצאו לעולם אמא שתגיד בוא נקצר חלק מהתהליך. לא עולם. אפילו בחודש התשיעי שלפעמים נערך בערך 5 חודשים. וזה כבר החודש החמישי שהוא התשיעי, זאת הבנה ברורה שלכל יום יש את המשמעות. ואף פעם לא תשמעו איזו הצעה, בוא נדלג על החודש השלישי. מה יש? נקפוץ ישר לפיתוח הריאות. מי צריך עכשיו את זה? ההבנה את התהליך היא ליל הסדר. ויש התחלה, ויש אמצעות, ויש סוף בפני עצמם. אז אני רוצה להתחיל מקדש ורחץ, אני מקווה להספיק להגיע בהם היום, וטענתי על פי כל ההקדמה הזאת היא הטענה הפשוטה הבאה. הקדש בא לברר את הוציאנו ממצרים, בסדר? הטבלה מסודרת לנו? כן? והאורחץ בא לברר את עשה בהם משפטים. כי הבנתי שיש תהליכים בגמילה, אבל אני רוצה להבין מה זה לצאת ממצרים. טוב? ואני רוצה להבין מה זה לעשות במשפטים. קידוש והקדש אורחץ מתאימים שניהם למה שפתחתי בהתחלה, לא נועדו, הסימנים קדש ורחץ, כפי שאמרנו, לא נועדו להזכיר לילדים במה עוסקים, כי כל ילד יודע שמתקדים בקדש ורחץ. נכון? שני הדברים האלה ידועים. והם הפתיחה. קידוש באשר הוא קידוש, המושג קידוש של כל שבת, הוא זכר ליציאת מצרים. נכון? אילו הוציאנו ממצרים. עצם הקידוש הוא זכר ליציאת מצרים. ואני רוצה ברשותכם 2 דקות לעסוק בקידוש, אבל במיוחד של ליל הסדר. אבל להבין את הקידוש. והערכה, אנחנו נגיע אליו מתוך הבנת נטילת הידיים. הגמרא אומרת במקור 2, אמר רב אחא בר יעקב, גמרא בפסחים, וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום. כתיב אחא למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, וכתיבתם זכור את יום השבת לקדשו. וכמו שבשבת למדנו קדשהונו על היין, וכתוב זכור את יום השבת, וזה גם לילה וגם יום, נכון? כך, גם בליל הסדר, כאשר מזכיר את יציאת מצרים ומקיים את למען תזכור את יום צאתך, צריך להזכיר את יציאת מצרים על היין בקידוש. מסביר תוספות, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, לקח כבאו. כלומר, לא רק שצריך להזכיר יציאת מצרים בקידוש, אלא תבין נכון, אומר תוספות, למה נקבע בכלל קידוש זכר ליציאת מצרים? כל קביעת הקידוש היא זכר ליציאת מצרים. יש בראשונים שתי שאלות אופייניות לגבי קידוש של ליל הסדר. שתי שאלות מאוד חשובות, הלכתיות, מאוד מאוד חשובות. האחת, איך מסיימים בקידוש בליל הסדר? מקדש ישראל והזמנים. אם זה שבת, אז מקדש השבת, ישראל והזמנים, נכון? שואל, זו שאלת גאונים שמופיעה כבר בספר מעשה רוקח, לרב בלייזר מגרמייזה מהראשונים, זו שאלת גאונים כבר. במקור חמש, אני מדלג שנייה על הקידוש, עוד רגע אני רואה אותו ביחד. וששאלתם, למה אנחנו חותמים בשלושה רגלים, זו שאלה מאוד יפה, מקדש ישראל והזמנים, זו שאלה לא על פסח, שאלה מאוד מאוד יפה. וביום הכיפורים חותמים מלך על כל הארץ, מקדש ישראל, ביום הכיפורים. בעברית אחרת, למה לא חותמים מקדש ישראל וחג הפסח? אם מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הכיפורים, בסדר? או מקדש ישראל ביום הזיכרון, גם הם זמנים, לא? מה תגידו? לא דאורייתא? ודאי דאורייתא. אותו דבר. נכון? אז למה לא מקדש ישראל בחג הסוכות? שאלה מצוינת. שאלה שמופיעה כבר בראשונים. הוא עונה תשובה שנתקעת באמצע והיא לא מופיעה בהמשך, אין בכתב יד את ההמשך. ומה שמופיע כאן הוא כך. כך טעמו של דבר. בפסח ובעצרת ובסוכות שזמן שלהם מן המקרא. שכתוב שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך וכולי, וכתיב שלוש רגלים תחוג לי בשנה, ומתרגמינן שלוש רגלים תלת זימנה בשטה. כאילו הזמנים זה רגלים. זה נראה תירוץ קשה מאוד. כאילו מקדש ישראל והזמנים, הכוונה היא הרגלים. אז מה? השאלה הייתה... איך אתה עונה לי שתרגמו את המילה שלוש רגלים לזמנים? למה לא, למה באמת לא לציין את העניין של מלך שמקדש ישראל והפסח, או מקדש ישראל וה... השאלה הזו מקבלת משנה תוקף לגבי ליל הסדר. כי מה כל עניין הקידוש? נו, מה אמרנו? לכך קבעו. זכר ליציאת מצרים, אז מתי אם לא עכשיו להגיד מקדש ישראל וחג הפסח? שאלה שנייה ששאלו ראשונים, לא קשורה, אבל אני מעלה את שתיהן, היא שאלה מאוד מעניינת, אנחנו ערב חנוכה. נכון? מה אנחנו מברכים בחנוכה? אחרי אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה, מה מברכים? שעשה ניסים. מאיפה לומדים שצריך לברך שעשה ניסים, שמי שנעשה לו נס צריך לברך? זה מעניין מאוד, לומדים את זה מהפסוק בפרשת יתרו. כתוב שכשיתרו מגיע, וייחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם. מה הוא עשה השם? זוכרים את הפסוק? מה הוא עשה? כי הוציא את ישראל ממצרים, ויאמר יתרו, מה הוא אומר? ברוך השם אשר. למדו מיתרו שצריך לברך את הקדוש ברוך הוא על ניסים. שף פלף לא. יתרו אומר את זה על מה? על איזה ניסים? על מצרים. אז בפסח אין שעשה ניסים? למה לא מכיר שעשה ניסים? מה? בחנוכה אני כן מכיר בניסים? עכשיו מברכים שעשה ניסים בחנוכה ובפורים, זה נכון, יוצא שעשה ניסים מברכים בדרבנן בחנוכה ובפורים, ולא מברכים שעשה ניסים בפסח, בשבועות ובסוכות. נכון? לא מברכים. אבל על פסח שוב השאלה היא במשנה תוקף. כי הנס של סוכות, מה היה הנס של סוכות? נו, שקודש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות, זה לא קרה רק בסוכות, זה היה 40 שנה, אז אני מבין. כל יום תברך שעשה ניסים, אז אתה מברך, הזמן שמחתי. בסדר? הנס של מתן תורה הוא לא בדיוק הגדרה של נס. הוא אירוע עצום, הוא כל החיים שלנו, אבל נס זה שיצאתי ממוות לחיים. אז ממילא השאלה באמת על מה היא הכי חזקה, נו... גם יום כיפור וראש השנה זה לא גדר שעשה ניסים. אז איפה היה צריך לברך שעשה ניסים לכאורה? בפסח. משום מה לא מברכים שעשה ניסים. ובקידוש, סליחה? באשר גאלנו וגאל את אבותינו מברכים שהוא עשה לנו את כל הניסים הגדולים, נכון? בסוף ההגדה, יפה מאוד, הזכרנו את הדברים שאמרנו שלא מברכים על ליל הסדר, על ההגדה. אלא מברכים בסוף ההגדה אשר גאלנו וגאל את אבותינו. זאת אומרת דרור, מברכים במקום שעשה ניסים, מברכים גאל ישראל. יש ברכה גאל ישראל. טוב? התשובה הרגילה בראשונים זה שלא מברכים כי כבר אמרנו את זה בקידוש. חנוכה ובפורים אין קידוש. אז אין קידוש, והקידוש זה שעשה ניסים. הרי למה קבעו קידוש, נו, זכר ליציאת מצרים? מה אמרה הגמרא, למה להגיד שעשה ניסים? כי מה יתרו אמר, ברוך השם אשר הציל ואשר הוציא את ישראל ממצרים. זה הקידוש שאמרנו אשר הוציא את ישראל ממצרים. אז אם אמרנו אשר הוציא את ישראל ממצרים, אז למה אתה לא אומר מקדש ישראל ופסח וחג היציאה ממצרים? התשובה היא מאוד יסודית. יש הרבה תשובות, אבל אני יודעתי, הנקודה המרכזית, התשובה בבסיס, היא התשובה הבאה. מה זו בכלל קדושה? להיות קדוש זה להיות נבדל. הרי את מקודשת לי פירושו, הרי את מובדלת. רבי מאלכסנדר שואל, אם כל העניין של ליל הסדר זה לשאול שאלות, למה לא נותנים לילד לשאול שאלות לפני קדש? למה מייבשים אותו עכשיו קדש, שאוחץ, קרפס, יחץ, ויש דברי תורה על הארבע האלה כשהוא צריך לשאול שאלות, הוא כבר עייף. שיתחיל לשאול שאלות. הוא עונה תשובה מדהימה. הוא אומר, כי לפני שילד יהודי שואל שאלות, ילד בן שנה, הוא צריך דבר ראשון לדעת, דבר פשוט בבטן. אתה קדוש. אתה קדוש. אנחנו קדושים. שומעים את התשובה? אנחנו קדושים. קדוש בא לידי ביטוי לא בזה שהקודש ברוך הוא עשה פסח. תשמעו טוב. מה זה מקדש ישראל והזמנים? מה זה מקדש ישראל והזמנים? שהקודש ברוך הוא מקדש את ישראל. נו, בישראל מקדשים את הזמנים. זה לא מקדש השבת. ברוך אתה שמקדש השבת, אז הקדוש ברוך הוא מקדש לשבת. אבל כשאומרים ברוך אתה שמקדש ישראל והזמנים, חז"ל שואלים איך עושים מצוות חבילות חבילות, מה זה מקדש ישראל והזמנים? אפשר להגיד מקדש ישראל והזמנים ומיני מזונות ושהכל וגם לחיים יש תותר, גם מה זה? למה אתה עוצר? כשיש שבת, אז השבת, ישראל, הזמנים, שואל מלא, יש עוד כמה דברים? יש את חיים, אפשר להמשיך? אומרים תוס בצורה הבנת. מקדש ישראל והזמנים פירושו, הוא יברך מקדש את ישראל, והם מקדשים את הזמנים. לזה התכוון הרוקח כשהוא אמר שהזמנים והרגלים זה מלשון זימנים. זמן זה טיים. אומר לנו הרוקח, במקדש הזמנים לא מתכוונים לטיים, אלא למזומן. למשהו שאני עושה אותו. אני זימנתי אותו. אתם יודעים מה הקדושה אומרת? שאנחנו יכולים לקדש את הזמן. אתם יודעים מה הדבר הראשון שקרה לנו כשהתחלנו לצאת ממצרים? אתם יודעים מה הדבר הראשון, המתנה הראשונה שמקבל עבד כשהוא יוצא לחירות? זמן. כשעבד יוצא לחירות, הזמן הוא שלו. אבל עכשיו תתחיל השאלה הבאה. מי משועבד למי? הזמן לך או אתה לא? זה לא סיפור של פעם, זה סיפור של, איך הם אומרים, זה היה היום בבוקר, זה סיפור של עכשיו. כשהזמן הוא לא שלי, זאת ההגדרה המשפטית לעבדות. אתה מחליט לי על הזמנים שלי. כשהזמן הוא שלי, אז יש קידוש. קידוש זה היכולת לקדש את הזמן. הרי הקודש ברוך הוא מקדש את השבת, אז מה אתה עושה קידוש? אבל אני קיבלתי אותה. כשהארי וגוריו קבעו את קבלת שבת, שהפכה להיות הרגע הכי גדול של כולנו בכל השבוע, הם אמרו, יהודי יכול להוסיף מחול על הקודש, מקודש על החול, ולעשות קודש מהחול. לקדש את הזמן. מצרים זה שאין לך שליטה על הזמן שלך. לכן היסוד הראשון של היציאה ממצרים, מה זה הוצאתנו ממצרים, אילו הוציאנו ממצרים גם ולא עשה בהם שפטים דיינו. אתם יודעים מה היה קורה אילו הוציאנו ממצרים? אז היה מתגלה בעולם שיש קדושה. היה מתגלה בעולם בעצם היציאה ממצרים שהאדם הוא לא עבד של המצרים ושל הזמן. שיש אין סוף שיכול לנצח את הסוף. אני לא יודע מה עושים עם זה. זה יכול חס וחלילה ללכת לאיבוד. זה דיינו, זה קידוש. לא שייך להגיד שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אתם יודעים, אומר רב לוי יצחוק מברדיצ'ב בקדושת לוי על פרשת מקץ בחנוכה. אומר, למה אומרים שעשה ניסים בחנוכה ובפורים ולא אומרים בחגים באורייתא? תשמעו, זה לא יאמן. הוא אומר, ובחגים של חנוכה ופורים, שהם לא נקבעו על ידי הקודש ברוך הוא, אלא על ידינו, אז אנחנו מדברים על העניין של הימים ההם והזמן הזה. אבל מה שנקבע על ידי הקודש ברוך הוא למעלה מהמושגים של ימים ההם וזמן הזה. אין ימים ההם וזמן הזה. זה נבדע לגמרי. זה אלוקות. הקדש שבו פותחים הוא האמירה לילד שעומד עם המן השתנה ומחכה לשאול שאלות עם הדובי, עם הסיפור מהגן, עם הכל. רגע מוצא, קודם כל, לפני הכל. הכל שאלות, כל הלילה שאלות, אבל לפני הכל. יש לנו ארבעה פרטים, הראשון זה הקדש. לפני הכל באנו להגיד לך דבר אחד. אתה קדוש. אנחנו קדושים. אנחנו ישראל, אנחנו יכולים להיות למעלה מהזמן. אל תיבהל, אנחנו נמשיך. איך הסיפור שם באותו שיר יפה של אברהם פריד, אני חושב הוא שר אותו, זה סיפור מאוד יפה על מוישלה. מכירים את הסיפור על מוישלה? הוא שר שם כי בשם קודשך, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. יש שם סיפור מאוד יפה, ניגון יפה מאוד, של מוישלה בגטו בוורשה. כבר אף אחד לא נמצא, והוא שואל את אבא מה נשתנה, והוא שואל את אבא אם הוא יכול לשאול עוד שאלות. ואבא אומר לו, תשאל. ואז הוא שואל, אבא, גם בשנה הבאה אתה תהיה פה, ואני אהיה פה, כדי שאפשר יהיה לשאול מה נשתנה. ואז אבא עונה לו, מוישלה, אני לא יודע אם אתה תהיה פה. אני לא יודע אם אני אהיה פה. אני לא יודע אם יהיה פה. אבל גם בשנה הבאה יהיה מוישלה שישאל את אבא שלו מה נשתנה, ואני נשבע לך. תמיד מוישלה יהיה והוא ישאל את אבא שלו מה נשתנה. מבינים מה זה קידשנו? כתוב באור זרוע שצריך לקדש על יין אדום. ולמה להדר ביין אדום? כי יין אדום הוא מהודר יותר, כי כתוב על תרי יין כי ית אדם. שואל האור זרוע, אז למה זה קשור לקידוש? אומר האור זרוע, כי היין האדום מזכיר לנו את הדם של התינוקות שרחץ בהם פרעה ביור. וצריך שיחשוב על זה בקידוש, כתוב באור זרוע. אתם שמעתם מה כתוב פה? איך אני זוכר את הדם של התינוקות? ביין ישמח לבב אנוש. יין אדום. היין האדום אומר לכל המוישלך שיש פה מוישלה ששואל את אבא שלו מה נשתנה. שאנחנו למעלה מהזמן, שאנחנו קדושים, שפה נפגשת חבורת נבדלים. זה קידוש. אתם יודעים מה השלב הראשון שמצרים עושה כשאנחנו הופכים להיות עובר של מצרים? למה משה ואהרון תפריעו את העם עם האסף? נרפים אתם, נרפים, לכן אתם אומרים לך נזבחה על השם אלוקי. הדת שלכם היא אופיום להמונים. תרגעו עם השטויות שלכם. אין, אמר נבל בליבו אלוקות. יש מה שרואים, יש תכלס. תלכו, תעבדו, תקבלו את התלוש בסוף היום. תתקדמו במעלות של סוס ורוחבור, מה ביום? אתם מבינים את המילים של הקידוש? מקור ארבע, בואו נחזור אליהם. המילים הפשוטות של הקידוש. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן. קודם כל הקידוש צריך להיות על יין. יין גורם בדרך כלל לשכחה. זה לא נכון. הוא לא גורם לא לשכחה ולא לזיכרון. אתם יודעים מה עושה היין? הוא מוציא את הסוד. אתם מבינים למה לדבר על נצח ישראל צריך יין? כי זה הסוד. אתם מבינים מה זה קדש? קדש זה מה הסוד שלכם? סברי מרנן, אנחנו נגיד לכם מה הסברה, אנחנו נגיד לכם ברשותכם מה אנחנו חושבים. סברי מרנן, אצלנו זוכרים את עצמנו עם יין. עם מוזר היהודים, יש להם משהו מאוד מאוד קשור עם יין. כל אחד ייתן את ההסברים שלו. כל פעם כשאומרים להם זכור, הם לוקחים יין בשביל לעשות את זה. אומרים להם זכור את יום השבת לקדשו, אלף דרשות שיוכיחו שזה על יין. אומרים להם זכור את אשר עשה לך המלאק, ארבע בקבוקים. אומרים להם זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים, ארבע כוסות. זה פלא דלות, מוזרים. צריך להבין את זה, זה סוציולוגי, צריך להבין מאוד עליהם. כי היין זה הסוד שלך. סברי מרנן, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן. כנסת ישראל זה גפן, וקנה אשר נטעה ימיניך ופקוד גפן זאת. זה היין שעליו עושים את הקידוש של הוצאיתנו ממצרים. אילו הוציאנו ממצרים, זהו. כבר אתם יודעים מה היה מתרחש, הנה, היה מתרחש ברוך אתה השם, אני ממשיך, אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון. יש נבדלות, יש כאן משהו אחר, לא יודע להסביר אותו, למעלה מהזמן. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. איך אמרנו פעם בשם אדמור הזקן? שמע, שמע, אתה, אתה, ילד, אתה, אתה, אני, את, כל אחד, אתה, שמע ישראל, שמע. אתה לא רק יעקב, פרשת וישלח. לא יעקב יאמר עוד שמך, שמע, אתה ישראל. יש בך אל. שמע, אתה ישראל. אתה יודע מה אלוקינו? אלוקינו זה כוחנו. אל זה כוח, יש לאל ידי. אתה יודע מה כוחנו? יודקי ובקי היה עובר ויהיה בתיבה אחת, זה מקור הכוח שלנו. אנחנו למעלה מהזמן, אי אפשר היה ועובר ויהיה בתיבה אחת, אבל הכוח שלנו זה מקור. שמע ישראל, יודקי ובקי אלוקינו, זהו, השם אחד, אין עוד מילה. זה הוציאנו ממצרים. היציאה מהשפלות, היציאה מהעבדות, זה היכולת לפגוש את החופש. אשר בחרבנו מכל עם ורוממנו מכל לשון וקידשנו במצוותיו. ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. זה אהבה. זה אחד. זה אנחנו ואתה. זה עוד לא דביקות על ידי המצוות. זה עצם היותנו קדושים. זה עוד לפני שהתחלנו בכלל את המגיד. אנחנו עוד לא עבדים היינו אפילו. זה עוד לפני אורחת. זה לפני שמתהרים. זה פרק לאות. פעם חשבתי למה לא אורחת ואז קדש. קודם כל סור מרע, תרחץ, תתנקה. קודם כל תבין, אתה מתעסק פה עכשיו עם עם ישראל. אתה עוסק פה בקדושים. א', אתם מבינים את זה? דבר ראשון אומרים, חבר'ה, תסתכלו מסביב בשולחן. אתם מבינים שיושב פה נס? או שאתם לא מבינים את זה? אתם מבינים שמה שיושב פה עכשיו מסביב לשולחן זה למעלה מהטבע? אתם רוצים את הסיפורים של סבא וסבתא כדי להבין את זה? תסתכלו אחד על השני, תבינו, אנחנו קידשנו, הוציאנו ממצרים. שלב א' בגמילה, שלב א' בגמילה, יש פה משהו אחר. לא יודע להגדיר, לא יודע אם אני שמח איתו, לא יודע מה אני עושה איתו, אבל אני יודע אותו. קדש עוד לפני רחץ, לפני מה עושים עם זה בחיים, עוד לפני שעושים בהם שפטים. קודם כל, הוציאנו ממצרים. זה נגד הטבע, זה לא הגיוני. אין איזה שום היגיון, הטבע הוא שמצרים שואבת אותי. האדמה שואבת, כוח המשיכה שואב ללמטה. הטבע הוא שמצרים שואבת. אתם תופעה לא טבעית. זה מה שאומר אבא כשהוא מחזיק את הגביע ועושה קידוש. בשם סבא, בשם אבא של סבא, בשם סבא של סבא. כשנשפח ככה מהיין האדום עם התינוקות מהאור. הוא אומר כל התינוקות האלה פה עכשיו. למעלה מהטבע. באהבה. שלב א' בגמילה, כשאתה בא לאדם ואתה רוצה לחזק אותו. שלב א' הוא לא להתחיל במכות. שלב א' הוא להגיד לו... זה כאילו להגיד את היעד, אבל זה לא היעד, להגיד את הידיעה הפשוטה. להגיד את האהבה הזו, להגיד, אתה קדוש, זה לא נורמלי, תסתכל במציאות, זה לא נורמלי. רק כך מבין את המשך ההגדה. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, אבל לבן ביקש לעקור את הכל. זה תמיד, כשאני מגיע לפסקה הזאת, אני מתעצבן כל פעם מחדש. אני מבין שרוצים עכשיו לעשות לי מהפכה ולדבר על לבן. בשביל זה הופכים את פרעה למייציג הסוכנות. פרעה שבשן, לא גזר אלא לזכורים באמת, שהתפספש לו. לא נורא. ימח שמו, זכרו, זכר זכרו וכל מה שישאר מזה. לא גזר, מה אתה עושה פה? ולבן ביקש לעקור את הכל. עוצרים באמצע הסדר ואומרים, אתה יכול אותו להסתכל רגע מסביב לשולחן? פרעה גזר. דם, דם, גזר. כשגוזרים נשאר הרבה לכלוך. אתה יודע מה עשה לבן? הוא ביקש שלא נשב פה. אלגנטי, לעקור, זה לא משאיר לכלוך. הוא רק ביקש לבולל את כולם. לבן אמר ליעקב בפרשה האחרונה, האמת, אני ממש אוהב אותך. יש לי רק בקשה אחת במסע ומתן. הבנות, בנותיי, הבנים, בניי, הצון, צוני, כל אשר אתה רואה, לי הוא, חוץ מזה אתה משוחרר. Everything is okay. הבעיה, ותישאר פה. ותקים פקולטה למה שאתה רוצה. רק אל תלך הביתה. רק אל תתעק קדושה. אל תעצבן. אתה רוצה עוד כמה נקודים ברודים, משהו, אני אסדר לך עוד מה שאתה רוצה. תפסיק לעצבן. לבן. זה ספורט לבן, זה אלגנטי. בית לבן. לא משנה, לבן. זה לבן. זה לא שחור. זה לא גוזר. זה לא כלום. אתם יודעים למה אומרים צא ולמד? אתה ממשיך לקטר, אתה יושב פה בארץ ישראל, בירושלים, איפה אתה יושב? אתה ממשיך לקטר? צא קצת, צא, צא לאוסטריה, לאמריקה, צא ותלמד מה ביקש לבן הארמי לעשות. צא, תראה מה הוא ביקש, תראה מה הוא עושה, צא. קוטר, צא החוצה, תראה מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. איך עוקרים את הכל? לך תסתכל במקומות ש-70% מאיתנו לא קיימים, ש-80%. איך מתחילים את הלילה? קידוש. בחר בנו מכל עם, רוממנו מכל לשון, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה מועדים לשמחה. חגים וזמנים לססות. את יום חג המצות הזה, זמן חירותנו, מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים, כמו שתוספות אמר, וקבעו כדי לזכור את יציאת מצרים. למה? כי בנו בחרת, ואותנו קידשת, מכל העמים. איך קידשת? שבלעדינו גם לך ריבונו של עולם לא יהיה פה פסח. כי כדי שיהיה פסח אנחנו צריכים לקדש את הזמנים. אז מה נסיים? מקדש ישראל בחג הפסח. מקדש ישראל והזמנים, זה לא שייך בראש השנה ביום הכיפורים, זה שייך בדברים שניתנו לבית דין בקידוש החודש, כי בית דין מייצג את כלל ישראל בקידוש החודש, בשביל זה זה נעשה על הרגלים. זה לא הולך לפי זה ראש השנה ביום הכיפורים בהלכות קידוש החודש, זה הולך קשור לרגלים. אז מקדש ישראל והזמנים, אנחנו קדושים, אתה לא יכול לעשות בעולם פסח, אלא אם כן אנחנו מקדשים את החודש, לקבוע מתי היה ראש חודש. אז ביחד עשינו את זה. ומועדי קודשך בשמחה ובססון נלחלתנו. מה זה מועד? מה זה מועד? מה זה מועד? נו, מה זה מועד? חג, אה? מה זה מועד? זמן. זמן, מה?
פגישה.
זמן. אני דווקא חושב מקום. אוהל מועד. לא, האמת, אני לא חושב מקום. אני חושב שמועד פירושו התוועדות. בית ועד. אתם יודעים מה זה מועד? מועד זה ששני צדדים נפגשים. לא נעים. מועד באנגלית זה דייט. כשקובעים פגישה. עכשיו, בשביל לקבוע פגישה, זה צריך לדעת, אתה לא מוציא יומן וקובע לבד. כלומר, אם כן, אני מציע לצד השני לפתוק עכשיו את הסוגיה הזאת. זה לא... לא אמרתי כלום. אמרתי. אתם יודעים מה אומרים לקדוש ברוך הוא מה זה מועד? זה בנו של עולם. מתי זה יוצא נוח? אתה אומר תדבר. אנחנו נבדוק מתי זה מסתדר. יש לנו בעיות עם התקופה, האוויר, שלילות קרים. גם הערב אנחנו לא יכולים להתכנס. אנחנו... Please wait. ביידין יודיע באמת בהקדם האפשרי בזמן שיהיה נוח לשני הצדדים. אנחנו, לא, אנחנו מאוד רוצים ששנינו נהיה שם, אבל... הוא נודיע בזמן נוח. ומועדי קודשך בשמחה ובסנסון הנחלתנו. מאיפה יש לי כוח לקבוע את המועד? כי אתה הנחלתנו. אז מה זה זכר ליציאת מצרים? מקדש ישראל שמקדשים את הזמנים. אילו הייתי אומר מקדש ישראל לחג הפסח, שוב הייתי מדבר על מה שעשה הקודש ברוך הוא שהוא פסח. אבל עכשיו אני רוצה לדבר על מה שאנחנו עושים, כי אנחנו קדושים. אילו הוציאנו ממצרים. מדרגה א' בתוכנית גמילה של 15 שלבים. קדש. רציתי להגיע למדרגה ב', אבל מקדש ישראל והזמנים, הזמן לא מאפשר, וזה סימן שלכל מדרגה בגמילה צריך זמן בפני עצמו. האחד, ניכנס לזה בעזרת השם, בפעם הבאה. ערב טוב.